אננס טבעי.
כן. הנה, אכלתם טוב בשבת. נזכיר ברשותכם היום כמה נקודות חשובות שצריכים לזכור ליום ראש השנה. וחשבתי אולי נפתח בדברי הזוהר הקדוש, שהוא מתאר מה נעשה בשמיים גם ביום הזה. יש שמה בזוהר פרשת פקודי, דף רש מם היי מם בב והלאה, שם הזוהר מתאר מה קורה עם התפילות כשהן עולות למעלה. וגם במקביל גם הנשמה לא עלינו כאשר נפרדת מהעולם, איך היא עולה למעלה. למעלה יש שבע היכלות שהנשמה צריכה לעבור את כולם, ויש כמובן שומרים שם ומלאכים ממונים שהם בודקים כל מי שעובר שם, וכן גם התפילה כשהיא עולה הם בודקים אותה אם היא ראויה להיכנס או לא ראויה להיכנס, דקדקים בה. ותלוי גם מי הוא האדם שמתפלל. אז שם הזוהר בפרשת פקודי אומר שיש כמה שבעה היכלות. ההיכל הראשון, נראה נספיק אולי היום חלק מהשלושה הראשונים. ההיכל הראשון, אומר שם הזוהר, שם בהיכל הזה יש שם גוזרים כמה בנים יהיה לאדם, ואם יהיה לו בנים, כן, וגם אחרי זה דנים אותו, את האדם אחרי פטירתו, שם דנים אותו אם הוא מחילה עוד פעם מעשנים סיגריות שם ממול והעשן נכנס לי לריאות. זה רצח. לא, לא, אסור לעשן שם. זה רצח. אני מדבר, אז אני נושם את הסיגריות שלו. הוא מעשן לו בכיף ושופך את כל העשן לכאן. למה אתה מפריע לי? אז בקיצור, שם דנים אותו עם מקומו בגן עדן או מקומו בגיהנם. זה המקום, ההיכל הראשון, היכלה קדמה. ידוע זה, תדעו, הזוהר הזה, זה כשפעם היה אזכרה, הייתה אזכרה, ולא כמו טיפשים שיש לנו היום, שאזכרה זה אוכל וסעודה, ואני לא יודע מאיפה הביאו את זה. הביאו את זה מעמי הארצות. היו לומדים זוהר בליל, אם זה ליל השבעה או ליל השלושים, או ליל 12 חודש, וכן כל שנה בליל הפטירה. היו יושבים ולומדים את הזוהר הזה של פרשת פקודי. ואני זוכר שבעלי בתים, עמי ארצות, אפילו היו בקיאים במה שכתוב שם. וזה היה נוטע באדם יראת שמיים, אמונה בקדוש ברוך הוא, וחרדת הדין. אז היו לומדים את זה, היום כמעט לא לומדים את זה בכלל. אולי יש יחידי סגולה, אני לא יודע, לא פגשתי. בכל אופן, שם הזוהר אומר, זה ההיכל הראשון, ושם גם בהיכל הזה קובעים זיווגים הן לבנים והן לבנות. זה כמובן מדובר בגלגול ראשון. יש כאלה שהם גלגולים, אז אי אפשר לדעת תמיד מה קורה. כיוון שבגלגול, קרא את זה מכאן. כיוון שבגלגול, היה לך קשה לקחת, אז לא תמיד הוא זוכה בבת זוג שלו. יכול להיות שיקח אחרת. אבל בכל אופן, זה ההיכל הראשון. אחר כך הוא עולה בהנחה שהוא כבר עבר את ההיכל הזה, ובדקו את מעשיו, והוא ראוי. לא, יופי. עכשיו הוא גמר עם הקפה, תביא לו איזה נרגילה, משהו, כן. אחרי זה גמר עם זה, מתחיל היכל השני. מה ההיכל השני? ההיכל השני, שמה נמצאים נשמות של הרוגי בית דין, זאת אומרת גם מי שחילל שבת והרגו אותו בסנהדרין. וכן מי שהתחייב סכינה, שרפה, הרג, הנק בבית דין. ולא רק הוא, אלא גם מי שנהרג על ידי גויים, נקרא הרוגי מלכות. כן, בבא אחריו עוד מעט יש סיבוב שני. אז גם מי שנהרג על ידי גויים, שם המקום שלו, יש לו מקום מיוחד. שם באותו היכל יש כמה בתי דינים שדנים גם את האדם זה שמזלזל בתלמידי חכמים. ואפילו מהרהר בליבו על התורה או על הפירוש שהחכם אמר. מזלזל, דנים אותו שם באותו היכל. ממשיך הזוהר ואומר שגם דנים שם מי עוסק בתורה ומי לא עוסק בתורה. וכל אחד לפי מדרגתו. כמו שכתוב בתנא דבר רבי ישמעאל, שכשהאדם עולה למעלה, שואלים אותו, יש בידך מקרא? איזה תורה אתה יודע? נביאים, כתובים, תגיד לנו. פרק תהילים, תגיד. תגיד לנו את הפירוש גם. אחרי מקרא, משנה. אחרי משנה, גמרא. אחרי גמרא, הלכה. אחרי הלכה, מדרש. ואחר כך כבר זה דברים יותר עמוקים, סודות התורה וכו' וכו'. אז שמה, בהיכל הזה, דנים מי ומי וכמה ואיך. וגם שם, בהיכל הזה, דנים אותו כמה בנים יהיו לו. אמנם אמרנו, למדנו את זה בהיכל הראשון, אבל יש את זה בעיקר פה, בהיכל השני, מה יהיה עם הבנים שלו וכו'. עכשיו, אחר כך, בהנחה, אני קיצרתי פה, בהנחה שהוא עבר את שתי ההיכלות האלה, עובר להיכל השלישי. עכשיו, זה לא רק האדם בשעה פטירה. זה גם אנחנו, כל בוקר בתפילת שחרית, אנחנו צריכים לעלות את כל ההיכלות האלה, והתפילות שלנו צריכות לעבור את כל המעברים שהזכרנו כאן. אחר כך שמגיע להיכל השלישי, שם יש לו ארבעה פתחים להיכל הזה, דרום, מזרח, צפון, מערב. שים לב גם את הכיוון שהוא הזכיר, שזה הסיבוב הולך בצורה כזאת. הפך כיוון השעון. דרום, זה שמה, מזרח, צפון, מערב. ועל כל היכל עומד שמה מלאך ממונה, ותחתיו יש כמובן ממונים מלאכים אחרים. עכשיו, ההיכל שבצד דרום, שם יושב המלאך מלכיאל. מותר להזכיר אותו, כיוון שיש בין, שמות בני אדם בשם הזה. שאר המלאכים, יש מלאכים שלא מזכירים. אז זה המלאך מלכיאל שם יושב, והוא בודק את הנשמה, ומה התפקיד שלו? הוא מעביר את השם ואת הפרטים, במילים אחרות, כל התיק שיש לאדם בעולם הזה, מה שהיה איתו. גם הגלגולים שעברו, מעביר אותם לבית הדין שם, שם בית הדין יושב, זה ההיכל השלישי, והוא הקובע כאן בסוגיה שלנו. ואז הבית דין מחליטים לאן לשלוח את האיש הזה. זה כבר עבר את הראשון, הוא עבר את השני, הוא עבר בשלום. אבל הוא הגיע להיכל השלישי, שם יש בדיקה יותר יסודית, ומדקדקים בדברים שלפני כן לא דקדקו, ואז דנים אותו מי הולך לגן עדן, זה ערכאה סופית, ומי הולך לא עליכם אתם יודעים לאן, איפה שנסראללה וארנטיסי וכדומה. ושם בהיכל הזה יש ארבעה צדדים. מה הם הארבעה צדדים? שימו לב, הוא כאן מעריך הזוהר ומתאר אותם אחד לאחד, וזה נוגע לנו. הצד הראשון אמרנו שדנים מי לגן עדן, מי לא לגן עדן. אותו הדבר, איזה תפילה כן תעלה ואיזה תפילה לא תעלה. זה כולל גם ביום ראש השנה. אחר כך יש הפתח השני, שם דנים את האדם, אם הוא זוכה לחיים, די, מספיק עם המצלמות, די. או הוא לא זוכה לחיים. זאת אומרת, הוא יכתב בספר חיים, או לא יכתב בספר חיים. לפי המעשים, לפי הדיונים וכו'. ומתי ההיכל הזה פתוח ואפשר לקבל חנינה? אומר רבי שמעון, פעמיים ב... יש שתי הזדמנויות בשנה, או בשבתות, תפילה של שבת, שם ההיכל הזה נפתח, ואז הוא יכול לבקש עבור חיים בעולם הזה, או בראש חודש, או גם וגם. שבת וראש חודש, כתוב עליהם, לים ידי חודש וחודשו, די שבת בשבתו, יבוא כל בשר, וכן, כה אמר אדוני, שער הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה. וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. אז זה שני ימים, ראש חודש ושבת. מה יש עוד בהיכל ההוא? החותמות שחותמים את האדם לחיים או חלילה לא. החותמות שחותמים את התפילה, אם התפילה הזו עולה ומתקבלת, או חס ושלום לא עולה ולא מתקבלת. ממשיך הזוהר שם ואומר, וזה תזכרו, זה בזוהר דף רש ממח, אני הגעתי לרש ממח, לפני כן זה התחיל לפני כן ברש ממו כבר, אבל ברש ממח שם הוא כותב שביום הכיפורים, שההיכל הזה, קודם כל ההיכל הזה סגור היה כל השנה, והוא נפתח רק בשבת או בראש חודש. עכשיו הוא אומר, אומר בנוסף, הוא נפתח ביום הכיפורים, אבל לא כל היום, שם הוא אומר, אלא אחרי מנחה של יום הכיפורים, פותחים את השער הזה לחצי שעה, ואז מתקבלים התפילות של מי שראוי והגון ועשה תשובה כהוגן, נכנסת התפילה שלו שם באותו ההיכל. אז עד כאן זה בתוך ההיכל השלישי, אבל איפה אמרנו בהיכל השלישי? כבר בפתח השני. הפתח הראשון זה היה שם, אני חוזר, שם המלאך מלכיאל, ושם דנים את האדם, בית דין, שולחים את הפתקים לבית דין, מי לחיים ומי לא, וכן מי לגן עדן ומי להפך. עכשיו, בהיכל השני, גם שם דנים, יכולים לחון ולתת חיים לאדם, זה נפתח רק בשבת או בראש חודש, וכן ביום הכיפורים עצמו, בחצי שעה האחרונה דנים שמה אם להכניס אותו שם או לא להכניס אותו. אז יוצא שאלה שנפטרו במשך השנה, לא עלינו, לא התקבלה התפילה שלהם, לא חננו אותם. עד כאן זה ההיכל, הפתח השני בהיכל השלישי. מה עם הפתח השלישי? פתח השלישי, שם אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שחולה, אבל לא סתם חולה, אלה שאומרים להם מי שברחים בארון, בתיחת האחד, אלא מי ששוכב על הארץ דווי, והוא במצב לא טוב, ואי אפשר לדעת אם זה לחיים או לא לחיים, אנחנו לא יודעים מה תהיינה ההתפתחויות, גם הרופאים לא נותנים בדיוק סיכויים או לא סיכויים, לא יודעים. אז זה החולה הזה, דנים אותו שם בהיכל. ואומר הזוהר שהוא לא ינצל, אלא אם כן הוא יעשה תשובה. ואם הוא יעשה תשובה מעלייה, זאת אומרת תשובה שלמה ומוחלטת והתחרט לחלוטין על כל העוונות שהוא עשה, ויקבל עליו שכשהוא יבריא, הוא לא יחזור עליהם בשום מקרה. אז כותבים אותו לחיים, והוא עובר את ההיכל, את הפתח הזה בשלום. ואז זוכה להתקבל. אומר, אבל לפעמים, תשמעו דבר מעניין מאוד מה שאומר שם רבי שמעון. לפעמים גוזרים על האיש הזה שתפילה, שום תפילה לא תתקבל. לכן רואים לפעמים שמתפללים, נושאים תפילות עבור חולה, וכאן המקום להעיר שהם עושים אחת הטעויות החמורות שיש בדורנו, שמתי מתפללים על החולה? מתי שהוא כבר אפסו הסיכויים. והרופאים מרימים ידיים, והרופאים אומרים שכל המערכות קרסו, אז הם אומרים, נקרא רחמי שמיים, נקרא שמיים, את השמיים הם קוראים. אתה מבין מי זה? אחד איזה לבלר עיתונאי אומר, אני אקרא את השמיים. והזוהר אומר שם, שאם ראית בסוף שהוא מת, זה מפני שנגזר עליו, ששום תפילה עליו לא תתקבל. אז אם זה נגזר, אין מה לעשות. לא תועיל שום דבר בעולם, כי איחרנו את המועד. אתה אומר, השאלה מה הם, איך מתפללים, הם מתפללים באמת. לא, בוא, יש הרבה מה לדבר בזה, לא כאן המקום, לא כעת השעה. אז אם כן, כל זה עדיין בפתח השלישי של ההיכל השלישי. שם דנים את האדם, את החולה בעיקר, או מי שנמצא בבית האסורים או במקום סכנה, למשל הוא נמצא בים. האם ינצל או לא ינצל, או שבוי שנפל בידי השם ישמור שלא יבוא ולא יהיה, אם ינצל או לא ינצל. והוא אומר בפירוש שלפעמים גוזרים עליו שהתפילה, שום תפילה לא תתקבל. אחר כך יש את הפתח הרביעי. מה יש בפתח הרביעי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמה דנים כל אלה שלא עלינו, אשר ישמור, אתה שומע, תינוקות שנפטרים, תינוקות שהם תלויים במבוגרים. שם נגזר עליהם להיפטר מהעולם. לכן התינוקות מתים, והם נשארים שם באותו היכל, ויש להם שם גן עדן משלהם. יש להם גם מלמד, שמלמד אותם תורה, ונותן להם ללמוד, ולומדים את כל מה שצריך ללמוד, תורה, בשמיים, בישיבה של מעלה. ואז, מה נפקה מינה שהם נמצאים שם? אומר רבי שמעון, שביום שיש זעם בעולם, יש הרבה השם ישמור אבונות, או עשו דברים יוצאים מגדר הרגיל, שגורמים. כן, שוב פעם יש אשן של סיגריות. אני מאוד מבקש. לא, אתה עושה, אתה יודע מה? אתה כמו החלם שבנו את הבית חולים ליד הגשר. זוז, איך שב שם, אתה חכה, צריך לעבור קורס. זה משם. זה בא מפה. כן. קיצור הדברים, אז האיש הזה, כן, אתה שותה קפה ואתה, זה מבסוט מהחיים. יפה, כל הכבוד. אתה מחליף את החבר שלך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל יהיה בדבר. כן, אז אם כן, התינוקות שם, כשיש כעס בעולם, מסתכל הקדוש ברוך הוא עליהם, ואז מידת הרחמים שולטת. זה עד כאן מה שקורה שם. ממשיך הזוהר וכותב, שגם בהיכל הזה תדע, אם ראית שיש מלחמות בעולם בין מדינות, זה מתחיל משם. ממה זה מתחיל? השרים של אותה מדינות, נגיד שר של אוקראינה, נלחם בשר של רוסיה, ואז הם מתמודדים. עד שאחד מהם לוקח את החבר וזורק אותו לאש, אז נגמר הסיפור. ממשיך שם והוא אומר, ואז מה קורה שם באותו מקום? הוא אומר, כן. ממשיך הזוהר אומר שיש עוד דברים שם באותו היכל, זה ההיכל השלישי, אבל הפתח הרביעי האחרון. שם מי שהוציא מילה לא טובה מפיו, ונוזפים בו, יש לו נזיפה, הוא כתוב בשמיים בטור נזוף. הוא נזוף 40 יום. 40 יום לא מקבלים את תפילתו. 40 יום. 40 יום לא מקבלים את תפילתו. עד שהוא יעשה תשובה על אותה דיבור שהוא הוציא מפיו, אם זה נדר או שמועה או מילה לא יפה, או פתח פיו לרעה, כמו שיש היום הרבה טיפשים, הם מעתיקים את הרדיו ואת הזה. הוא אומר, הוא רגע דנו אותך, והוא אמר חייב, אז חייבו אותו. למה לפתוח פה? תגיד, אני צריך, אני נחוץ, אני זקוק. הוא חייב, אתה מבין, זה שפה היום, שפה של רחוב. או הוא מספר לחברו על מקרה שקרה איתו. אז הוא אומר לו, אתה נפלת ואתה, אז הוא מאחל לו שיקרה לו כך. זה נקרא פותח פיו לרעה. הנה, עכשיו הוא התחיל עם ה... כן, קשקושים. בראבו, אלק. כן. נביא עוד כמה צעצועים, יש לי להביא לך. שכחתי להביא אותם היום, כן. אז אם כן, לפחות לא פה, לא בשורה הראשונה. אתה רוצה לשחק, תשחק שם, לא פה. אז בקיצור, זה, האיש הזה נזוף. מה התקנה שלו? אם יבואו 40 המלאכים שנמצאים שם ויתירו לו, אז מקבלים את תפילתו. אם לא, תפילתו לא מתקבלת. לכן אנחנו עושים מטרה, זו הסיבה, 40 יום קודם ראש השנה ו-40 יום קודם יום הכיפורים, ושוב בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. אז זה פחות או יותר לנוגע אלינו ולכל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו עוד דבר חשוב מאוד, שזה קשור יותר לראש השנה. יש דברי הרשש. הרשש כותב במוסר שלו לראש השנה, שאדם צריך להיזהר ולהרהר תשובה. ובעיקר מתי? מחוץ זה כל התשובה שהוא עשה לפני ראש השנה והכין את עצמו באלול, ואפילו נאמר צם כל ימי אלול וישב בלילות ועסק בתורה, חילק צדקה וקיים מצוות כל כוחו. אבל עדיין תדע שאתה צריך ביום ראש השנה עצמו, שבאים לבית הכנסת, בשעה שנמצאים שם לפני תקיעת שופר, זה שעת רצון, לפני תקיעת שופר. אתה צריך באותם רגעים להרהר תשובה בלבך. ואפילו הרהור תשובה קל. הוא אומר, זה כנגד תשובה גדולה בימים אחרים. כי זה תשובה בציבור, שיש ציבור איתך, ואתה מהרהר תשובה, אפילו שאתה באופן פרטי מהרהר תשובה, זה כנגד תשובה גדולה בימים אחרים שצריך תורח גדול. ולא רק בגלל שזה עשרת ימי תשובה, כי כתוב בגמרא על הפסוק, דרשו אדוני במצאו, קראו ביותו קרוב, אלו 10 ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים. אבל נוסף לזה, כיוון שעכשיו זה שעה שפותחים את הספרים, ויש מלאכים מימין ומלאכים משמאל. מלאכים מימין אומרים סניגוריה, מלאכים משמאל אומרים עליו קטגוריה. אז כל אחד צריך לדעת שיש עליו כעת דיון, והוא צריך להיות במתח. אז הוא אומר, תהרהר תשובה באותו רגע, אתה הופך מיד את מידת הדין למידת הרחמים, אתה הופך את הקטגורים לסניגורים. זה כאילו לקחת את, בוא נאמר, מהעולם השפל שלנו, את השמאלנים ואת הרשימה המשותפת, והפכת אותם לבעד היהודים ובעד בית המקדש ובעד ביאת המשיח, הפכת הכל ברגע אחד. והוא מביא, אז הוא מביא את הזוהר. הזוהר שם, בהמשך של אותה סוגה שאני מדבר, זה כבר בדף רש ממתת, שם ברש ממתת, הזוהר כותב, שיש מקום שם, באותו אחד שלישי שאני מדבר עליו, מקום ששמו תא הרצים. תא הרצים זה היה בבית המקדש, שם זה מובא גם בספר מלכים, מובא גם בדברי הימים, מקום שהיו שם השליחים של הכהנים מביאים כל מה שצריך לעבודה בבית המקדש. וזה, למה קראו לזה תא הרצים? כנגד מה שכתוב במגילת אסתר, יש שני סוגי רצים. שם בהתחלה היה שאחשוורוש הרשע יחד עם המן יימח שמו חתמו להשמיד, להרוג ולבית, ואז הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. זה יכול להיות מצב שבראש השנה עצמו יבואו המלאכים הקטגורים, והם באמת ינצחו, ויגזר מה שיגזר, ואז מיד הם הרצים האלה רצים להוציא, לקחת את הפסקי דין הלא טובים ולהעביר אותם כדי שיבצעו אותם מתי שצריך לבצע. מה אתה צריך לעשות? אל תחשוב שהכל נגמר, לא נגמר. אתה עדיין נמצא בראש השנה ועדיין יש תקיעת שופר. אז אתה יכול גם אחרי שהרצים לקחו את האיגרות הראשונות, שנכתב שם כל הדברים הכי גרועים, אתה תהרהר תשובה ברגע אחד. הרשש כותב בספרו נהר שלום, אין מי מכל המלאכים שיש ברקיע, אין מלאך שלא ירוץ כעת ויעצור את כל הקטגורים, והוא ינצח והמלאכים הסניגורים ינצחו, שהם נקראים רצים לקראת רצים. הוא מביא דברי הזוהר גם כן. יש את זה זוהר בשתי מקומות, גם בפרשת פיקודי כאן, גם בפרשת בעלותך. יש בשתי מקומות אותה סוגיה בערך, מילים אחרות קצת, אבל יש רצים לקראת רצים. אלה הסניגורים, מה אתם נבהלים? כל דבר מזיז לך את הראש. מה אתם? מה אתם עושים פלסטיק? אני לא מבין. מה יש לכם? אתם לומדים תורה עכשיו. אז רצים לקראת רצים. הבנת? כן. ואז מה קורה אחר כך? אז הוא אומר, ואז הם, זה המלאכה, המלאכים האלה, הם באים המלאכים הסניגורים. הוא אומר, תשמע מה, והקדוש ברוך הוא נותן להם מגן זהב, ורומח מזהב, וסייף מזהב, והם לוקחים את כל כלי הנשק שיש להם, ויוצאים להגן על עם ישראל. זה, אתה עדיין בבית הכנסת, עוד לפני תקיעת שופר. איך זה התבצע? על ידי שאתה כיוונת להרר תשובה, ואמרת, ריבונו של עולם, עוד מעט אתה כותב אותי לחיים. אז אני מבקש, מבקש. אני יודע שחטאתי, אז אני חוזר בי. אני לא אדבר לשון הרע, לא אדבר בבית הכנסת, לא אדבר דברי ליצנות, לא רכילות, לא שום דבר. ואני מקבל עליי להיות יהודי כשר ולקבל את כל המצוות. מיד כל המלאכים רצים להגיד עליך הסניגוריה, ואפילו שנכתב על האדם הדברים הכי גרועים, קוראים את הכל. אלה הם דברי רבי שמעון. ואותו דבר בא הרשש, ומשם הוא לקח את הדברים, והוא אומר שהעיקר שתכוון את זה בציבור, זה יותר חשוב. ואז הוא אומר, ומה בעיקר? תשמע מה הוא אומר גם. יש שם ממונים מיוחדים באותו היכל, מי היה ומי יהיה מעשרה ראשונים בבית הכנסת. שים לב מה זה עשרה ראשונים, תראה איזה מעלה. ועשרה ראשונים זה לא רק בבוקר. עשרה ראשונים בתפילת מנחה, עשרה ראשונים בתפילת ערבית, עשרה ראשונים בשיעור תורה. אז הוא נוטל שכר כנגד כולם, וגם אם נכתב עליו דברים הכי רעים, קוראים אותם לגזרים. והכל מתבטל. הוא אומר, ואחרי זה מה קורה עוד? אז אפרט, אם הוא מתפלל תפילה שלמה, ועוד יותר אם הוא יוריד דמעות בתפילה, או יוריד דמעות בשעת תקיעת שופר, שבשופר יזעזע אותו. והוא יחשוב כמה מתו השנה, איזה אסונות קרו. איזה דברים נוראים, ויוריד דמעות, מיד מבטלים לו את כל הגזר דין לרעה לטובה. אז תארו לכם מה אדם יכול לעשות ביום ראש השנה, להפוך את מידת הדין למידת רחמים, אבל פיקח לא מחכה לראש השנה, מתחיל כבר היום, וגם אתמול, ובראש חודש אלול, לא מחכה לרגע האחרון. אז עד כאן ראינו מה המלאכים עושים. עכשיו, שלא תחשוב לרגע שרק המלאכים זה העבודה שלהם. העבודה גם של אבותיך ואבות אבותיך והסבא של הסבא שלך, כל הנפטרים, כולם. לא רק בנעילה של כיפור, כמו שכתבנו בקדוש בציון, לא. גם ביום ראש השנה, גם בשעת כתיבת הפסק דין בשעת ראש השנה, בשעת התקיעות. כל אדם ואדם צריך לדעת שאם הוא עושה עוונות, אפילו בסתם יום, לא בימים נוראים, בסתם יום הוא עשה עוונות, אז העוונות פוגעות בהורים שלו שנפטרו, והנשמות שלהם נפגמות, יש להם צער. ואחרי זה לא רק בהורים שלהם, אלא בסבים. ולא רק בסבים, באבותיהם. באבות אבותיהם, באבות אבות אבותיהם, עד יוצאי מצרים, אותם שהוציא אותם משה רבנו, והעביר אותם את ים סוף. אז אומרים להם, תראה איזה צאצא יש לך, כבר עבר כמה, 60 דורות, 70 דורות, תראה איזה צאצא, איזה אבון הוא עשה. והם מצטערים ובוכים עליו. עכשיו ביום ראש השנה, ברגע שהוא מהרהר תשובה בליבו ומקבל עליו לשוב בתשובה ולא לעשות עוד מעשים אסורים, מיד התשובה הזו עולה ומחפרת גם על ההורים וגם על הסבים ואבות אבותיהם, ואבות אבות אבותיהם עד יוצאי מצרים. ולמה? הרשב, רבי שלום בוזגלו, כותב את הנימוק, נימוק מבהיל. הוא כותב שם בפירושו על הזוהר במקדש מלך. הוא כותב מכיוון שכשאדם חטא, אז הוא גרם להם איזה פגם. נכון שהפגם הוא לא כל כך קשה כמו לאבא, אבל זה יש פגם, יש קטם. וכתם עוד יותר חלש לגדול, ועוד יותר חלש ליותר למעלה. בואו נמשיך את השושלת, עד הראשון בשושלת. אבל זה לא מגיע לאבות. זה עכשיו מובן למה יעקב, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם הצאצאים עושים עוונות, אז האבות מתביישים בהם. אז הוא אמר שלא יגידו, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. ולא יגיד בן יעקב. זאת אומרת, אצל יעקב זה לא פגע. אז עד יוצאי מצרים. עד יוצאי מצרים. ואז ממנה, ברגע שאתה מהרהר תשובה, לא רק הסיוע של המלאכים שבאו לעזור לך, אלא גם אבותיך ואבות אבותיך עד יוצאי מצרים, הם כולם רצים לראות מה עם הפסק דין. ועכשיו יש לנו לזה סיוע מהגמרא, הגמרא בברכות אומרת בפירוש. הגמרא אומרת מה אומרת שם? מעשה באיש אחד שנתן צדקה בערב ראש השנה. ואשתו הקניתה אותו, אז הוא כעס, הוא עזב את הבית והלך לישון, לא היה לו איפה לישון, הלך לישון בבית הקברות, בין שתי קברים. פתאום הוא שומע קולות מבית הקברות שמדברים המתים ביניהם, אחת אומרת לשנייה, בואי נלך, נעלה למעלה ונשאל מה יהיה השנה. האם הגשם יבוא מוקדם, יבוא יותר מאוחר, מתי לזרוע, וכן איזה, מי נגזר עליו חיים, מי יוולד, מי לא, וכו' וכו' וכו'. אז שם הגמרא מתארת את כל מה שהיה, ושהם ידעו והם ראו, ואחר כך הדברים התפזרו ונודעו בין האנשים. שנה הבאה הוא אמר שהוא ילך עוד פעם לראות, אז אמרו להם שקט, שקט, אל דברו, החיים כבר באים ועוקבים אחרינו, אנחנו לא רוצים לדבר. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהמתים מתעניינים מה קורה באותה שנה, מה יקרה באותה שנה. ולכן זה המנהג שנהגו ללכת לבית העלמין בערב ראש השנה, לבקש שהמתים יתפללו עלינו, כיוון שהם עולים בליל ראש השנה למעלה, שיתפללו עלינו שתהיה שנה טובה, ניכתב ונחתם בספר חיים טובים. וכל שכן, אם אתה הולך לקברי צדיקים, עוד יותר, וזה עניין גדול. אבל כשהזמן מצומצם והתנועה, יום התחבורה, בפרט עם הבולענים שיש לנו בכבישים, לא כדאי, לא כדאי. שב בבית, תתפלל משם, והתפילות יעשו. מאיפה למדנו את זה? מהפסוק, הירושלמי אומר, כפר לעמך ישראל אשר פדית, מה היה שם, היה עגלה ערופה, לא נדע מי כהו. ויצאו זקניך ושופטיך אל נחל איתן, ולקחו עגלה אשר לעובד בה, ובאו לשדה שלא נזרע מעולם. ואז שחטו את העגלה בנחל, ואנו ואמרו, ידינו לא שפיכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. ממשיך הפסוק השני שאחריו, כפר לעמך ישראל אשר פדית ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. שואלת הגמרא, כפר לעמך אלו החיים, אנחנו. כי כשמצאו מת ולא ידוע מי יקעו, אבל זה אחד מהחיים. אז זה גורם כתרוג על כולם, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז אמר כפר, למה הוא חוזר אשר פדית? אז הוא אומר, אשר פדית אלו המתים, שגם המתים צריכים כפרה. מי המתים? אומרת הגמרא, עד יוצאי מצרים, שברגע שאחד רצח, אז הוא גרם לאבותיו, אבותיו, אבות, 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 אבותיו, עד הראשון שיצא ממצרים, גרם לו צער. עכשיו, כשהוא שב בתשובה, או כל אדם אחר מאיתנו, גם אנחנו, ששבים בתשובה ומערערים תשובה בזמן תקיעת שופר, קצת לפני תקיעת שופר, בוא נגיד, אז על ידי שאדם מערער תשובה, מיד ההורים וההורי ההורים, כל המתים שהוא יצא מהם, השושלת, כולם רצים לבית דין של מעלה ומתפללים עליך. אז תאר לך כמה סניגורים יש לו לאדם והוא לא מרגיש והוא לא ידע מכלום. והוא לבוש עם החליפה שלו והולך ומתכנן מה אוכלים, מה עושים גם על האש ביום ראש השנה. אני לא מבין אנשים איפה השכל שלהם, בני תורה. הוא קורא לעצמו בן תורה. הוא הולך ביום ראש השנה, מוציא מנגל, לוקח בשר, שם את זה על האש ואוכל. בראש השנה אוכלים על האש, מה קרה לך? מה, לא ראית בשר בחיים שלך? מה היום? איזה יום היום? יום הדין. בכל רגע זה קדוש. תשב, תלמד עוד פרק תהילים, כדי שתשפר את המעשים, שהשנה תהיה מוצלחת. יושבים לשרוף גחלים, לשרוף זה, זה, זה מטורפים. זה טירוף. זה איבוד דעת לחלוטין. מי יודע אם לא בגללם מתו הצדיקים שמתו לנו השנה וכל האסונות שקרו במשך השנה. אדם זוכר את זה, צריך להזדעזע. מי יודע אם המעשים שלנו לא גרמו את כל זה. אז לכן צריך לדעת שאז יש כפרה והתפילות עולות, ועכשיו הדברים פועלים בשמיים, כן? אז יוצא מתי זה, בעיקר לפני תקיעת שופר, או גם בתוך תקיעת שופר, על התקיעה, כמו שכתב רבנו ארי. רבנו ארי כתב שיזהר האדם בתקיעות של מיושב לכוון, לכפר על כל העבירות של עבודה זרה, ועבודה זרה זה לא, לא מוכרח עבודה זרה. עבודה זרה מספיק שהוא מאמין בבשר ודם שיכול לעזור לו, והוא לא מאמין שזה הקדוש ברוך הוא, אלא הוא אומר, הוא עזר לי, אז זה כבר עבודה זרה, הוא משתף עם הקדוש ברוך הוא כוח זר, עבודה זרה. או, כמו שכותב השנה, הוא מוותר לפעמים על תפילה בציבור, הוא אומר מנחה, הוא לא יתפלל בציבור, כי יש לו עבודה, אז הוא לא רוצה להפסיד את העבודה. זה העבודה שלו, נקראת עבודה זרה. בוא אני אגיד לך יותר מזה, טוב? באים ביום שבת, בליל שבת, מה עושים היום בבתים? מה שלא היה פעם. ליל שבת עושים קידוש, נכון? אחר כך הוא הבעל הבית בוצע המוציא. אחד אמר לי שאשתו בוצעת, אם נותנת לו, זה מג'נון. אז הוא בוצע המוציא. מה מביאים אחרי המוציא? אה? מה מביאים? מה? מביאים סלטים. והסלטים האלה עבדו עליהם יום שלם. אני שאלתי פעם איזה משפחה מסוימת שהיה שמחה לקח להם כל יום שישי רק כי הכל הביאו מקייטרינג. את הבישול של שבת, שזה מצווה של שבת, להכין עוף לשבת או בשר לשבת, זה הביאו מהקייטרינג. לך תדע מי בישל, אולי ערבי גם. ואת הדגים, זה בטח שלו. מה פתאום? אני, כל השיער שלי ילך עם ריח של דגים, מה פתאום? אז מה הם עשו? הם כן עשו סלטים, ועשו כל מיני צורות לסלטים. אחת צורה של קנגורו, אחת צורה של איזה צ'פצ'ולה, אחת של אני לא יודע מה, וכן הלאה. זה נקרא עבודה זרה. למה? למה זה עבודה זרה? נו, תן לי תשובה. כי הוא צריך לאכול מצווה, יש קודם כל את מה שההלכה אומרת לך לאכול בליל שבת. תרצח ספר לבוש, מה הוא כותב? שבליל שבת אוכלים דג, ואחר כך רוחצים את הידיים ואוכלים בשר או עוף. למה דג? כנגד הלוויתן שאנחנו עתידים לאכול בביאת המשיח. ובשר כנגד שור הבר. אז זה מצווה. במקום זה מה הוא עושה? הוא מחלק להם שמה את כל הסלטים. מה זה חי? 36 סלטים. ושניים מקרא ואחד תרגום. אז ואוכלים, ממלאים את הקרס בכל מיני סלטים, וטעם את הסלט הזה, אתה פוגע בי אם אתה לא טועם. אז הוא צריך לאכול. שלום בית, אומר לך, אסור. אז זה אמר שמו הקדוש עם החיה על המים. ואין דבר, הוא אוכל את הסלטים, אחר בהם את הדג לא אוכלים, בשר, מן דחר שמת, תביא אותו לחתולים. וגם חתולים אין, אז הולכים בזבל. הבנת? אז זה עבודה זרה. אני קורא לזה, כשמוציאים סלטים, לא אצלי בבית, אבל שבאיזה מקום, אני אומר, הנה עבודה זרה, כדי שיתביישו. כן, כן, הנה עבודה זרה, זה עבודה זרה. כי את זה רבותינו לא לימדו. זה הביאו, לא יודע מאיפה הביאו, מכל מיני מקומות. משיחון וביחון, כל מיני. סלט תאילנדי, סלט ספרדי, סלט בולגרי, סלט לא יודע מה. גהנה, מה? אנחנו פה, מה זה עצרת האומות? מה קרה? אז זה לכוון, לכפר עבודה זרה בתקיעות של מיושב. אחר כך בתקיעות של מעומת. אז יש לנו את הלחש, יש לנו את החזרה. בלחש לכוון, לכפר עוונות של גילוי עריות על כל עם ישראל. לא רק עליך. על כולם. גילוי עריות זה לא רק במעשה, יש הרהור, מחשבה, יש ראייה, יש בשמיעה, הוא שמע זיקה של מושחתים, של רשעים. וכן עשה הדרך. אחר כך ריח, ובכל מיני סוגים של גילוי עריות הוא מחפר. אחר כך יש חזרת השץ, שעוד פעם תוקעים, שם זה שפיכות דמים. שפיכות דמים זה לא רק לרצוח, זה גם לפצוע, זה גם לכעוס, זה גם להקות, זה גם לבזות מישהו, להלבין פנים, לעשות כל מיני דברים שהם, הוא מדבר לשון הרע על מישהו, או קלקל לו איזה עבודה, קלקל לו שידוך, קלקל לו כל מה שקלקל לו, זה בכלל שפיכות דמים. תאר לך מה כותב ספר חסידים, אם לא כתב לא הייתי אומר את זה, וזה מובא גם במדרש. יהודה, בנו של יעקב אבינו, היה קודש קודשים, זה לא תחשבו שהשבטים היו איזה אנשים מהרחוב, חס ושלום. היו גדולי ישראל, ראשי סנהדראות. ויהודה אמר, לכו ונמכרנו לישמעאלים. וידנו אל תהי בו, מה בצע כי נהרוג את אחינו ושפכנו את דמו. שמעון ולוי רצו להרוג אותו. ראובן הציע להשליך אותו לבור כדי אחר כך להחלץ אותו משם, להשיבו אל אביו. ואילו יהודה הציע למכור אותו לישמעאלים. מה קרה בינתיים? בינתיים הוא לא התחתן יוסף, הוא נשאר כמה זמן עד גיל 30, מגיל 17, עד גיל 30 הוא לא התחתן, 13 שנה. בגלל שהוא עיכב אותו 13 שנה, והייתה לו אשת אדונה וכל מה שהיה עם כל הסיפורים עם יוסף הצדיק, נגזר על יהודה שתמות אשתו ושתי ילדיו. רבותינו אמרו את זה, זה אין משחקים פה. אז תאר לך, זה נקרא גילוי עריות. הוא גרם ליוסף להישאר במצרים, נכון שיוסף היה אחר כך מלך 80 שנה, אבל הוא לא התחתן עד גיל 30, ואחר כך הוא לקח את הסנאט והביא ממנה את מנשה ואת אפרים. אז הנה, אתה רואה כמה זה חמור, זה לא פשוט. אז אם כן, אדם ילמד מפה מוסר השכל, כמה צריך להיזהר, בפרט בזמן התקיעות. עכשיו עוד דבר אחד, הסתפקתי אם לדבר, אבל כדאי, כי זה מציל, יש שמות הקודש. מי שרוצה ירשום את זה לפניו או שיזכור, שמות הקודש שצריך לכוון בהם בשעת התקיעות. אחד, אנחנו אומרים את זה, זה מופיע בסידור, בסידורים של תקיעות, הסידורים הנורמליים, כמו שאני אומר, או במחזור כל ציון, יש שמה, בשעת התקיעות תכוון בשם היוצא מראשי תיבות, קבל רינת עמך, סגבנו תארנו נורא, זה של הלילה, לילה ליל שני, קוף רש עין שין תת נון, אין כמוהו, כמו השם הזה, שהוא מבטל כל גזרות קשות ורעות. שנו את זה גם בפתיחת ההיכל, הרשש תיקן, נכון? מה הוא תיקן שם? לומר תפילה, למען שם הקדוש, א' למד ד'. מה זה א' למד ד'? מאיפה הוא הביא את זה? הוא הביא את זה, יש שם אב, אב שמות, 72 שמות. 72 שמות שיוצאים משלוש פסוקים בבשלח. וישא, ויבוא וית, וישא המלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל. ויעמוד ויבוא מאחריהם, אחר כך ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהיה ענן והחושך וירא את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה. 72 אותיות בפסוק הראשון, 72 בפסוק השני, 72 בשלישי, וית משה את ידו על הים וילך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים. אז שם יש שם א' ל' ד', השם הזה אומר עליו השלום עוד לפני רבנו ארי, היו המקובלים הראשונים, ראיתי את זה בכמה שכתבו את זה. השם הזה מי שמכוון בו, אנחנו מכוונים בו א' ל' ד', והוא מי יקיה, א' כ' י' כ'. א' ל' ד', א' כ'. כמה זה א' למד ד' 35. אקה כמה הוא יוצא? 21. באחד, 35 ו-21. נו? 56. נו, אמרת לך נו. 56. איזה זה את הכוונה הזאת רבנו הרי הביא? והינו אמר אדוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננה. חמש פעמים נו. חמש פעמים נו יוצאים כנגד חמש דינים. זה מבטלים את הדין במוצאי שבת. כי במוצאי שבת יש דין קשה. כיוון שהדין לא עבד כל השבת, אז הם זועמים. אנחנו אומרים תביא נועם במוצאי שבת, מבטלים חמש דינים. אז זה, השם הזה, מה הכוח שלו? אומר, זה מטהר את הנשמה שאתה מכוון בו בפתיחת ההיכל, יש שם את התפילה, א' ל' ד' וא' כ' י' כ', משלבים אותם יחד, א' עם א', ל' עם כ', ד' אחר כך עם י' וכ', זה יוצא איזה, אבל אסור להוציא את זה בפה, אתה רק מכוון במחשבה, כי אתה מטביל את נשמתך בנהר דינור והיא יוצאת מצוחצחת ומבריקה. ולמה? כך כתבו המקובלים הראשונים עוד לפני הארי. שזה יוצא, כמה אמרנו? נו, תבילה, כמה יוצא תבילה? תת בית 11 ויוד 21, נכון? למד ה, זה א' למד א', הנה. תבילה יוצא שתי השמות. תבילה גמטריה נו. על ידי התבילה, על ידי הכוונה במחשבה, את השם הזה, אתה מטביל גם וגם מתי שאתה רוצה, אבל תיזהר לכוון רק במקומות שמותר לכוון. בסדר? אז זה עוד אחד. יש עוד שם קדוש, זה למעשה המכוונים מכוונים בו, שבשעת לפני התקיעות תכוון השם אל השטן יגער. השם אל השטן יגער. השם מתחיל ביוד. יוד, אחר כך א', אחר כך ה', ואחר כך יוד. זה השם הזה, כשהוא מתגלה, השטן בורח. זה לפני התקיעות, זה מעשה עבודה של התוקע. זה מובא בתפילה שהרשש תיקן. אחר כך יש לנו את ה-24 שמות הידועים, שגם בפתיחת האחד תכוון בהם. מה זה ה-24 שמכוונים באיה? 24 זה כל הפסוקים האחרונים של כל ה-24, זה ספרי התנ״ך. אז הפסוק, המילה השנייה, כמו בראשית, הפסוק האחרון, והיום את יוסף וכל הדור ההוא. בני ישראל פרו וישרצו. מה כתוב? וימות? וימות יוסף בן 110 שנים ויישם, לא ויישם, אתה נהיית היום כזה מודרני, ויישם בארון במצרים. אז המילה השנייה יוסף, יוד ופה זה יוצא מבראשית. וכן אז זה הדרך. תיקח שיר השירים. מה הפסוק האחרון? לא, אתה משבש, היום אתה משבש את הכל. ברך דודי, דודי. תשתוק אולי. תשתוק, לא ביקשתי ממך לדבר. ברך דודי, דודי, דלת ויוד. אז זה דלת יוד, זה השם יוצא משיר השירים. לכן זה הדרך, דוגמה נתתי לכם. אתה לא חייב לדעת מאיפה כל דבר יוצא, אבל בשביל סתם להעשיר את הידע. אתה מכוון בזה בכל ה-24 לפני התקיעות. אז השטן ברח כבר, הלך, מחקת אותו. אבל בתנאי ששמנו בתשובה, שמקבלים עלינו תשובה, לא לעשות יותר עוונות. אם לא, זה לא שווה כלום. הרי זה אומר גם לא לשכוח להוריד דמעות. להוריד דמעות, יש הרבה תחנות בתפילה של ראש השנה שמורידים דמעות. מי במים, מי באש, מי בחניקה, מי בשריפה, מי ביתו, מי שלא ביתו, אוי ואבוי, הכל נכתב היום. אז האדם מתעורר, אז הוא מוריד דמעות, מיד קוראים לו את הגזר דין. קוראים לו את הגזר דין. אז אומר, ואחר כך, וכן, ונתן את תוקף, קדושת היום, לא, מי יכול לקרוא את זה ולהיות אדיש? ולא. כן. עכשיו, יש לנו גם את פרשת העקדה. מה פרשת העקדה? תדעו שהמנהג של ירושלים, המנהג האמיתי, הרי אנחנו קוראים בתורה ביום ראשון של ראש השנה ויום שני. ביום ראשון של ראש השנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר. למה? כיוון שהיא נפקדה ביום ראשון. ואז, וכתוב, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, ומפיכול שר צבאו, וממרחב וכל אשר אתה עושה, וכו', תשקור לי ונילי ונכדי, ואני יודע מה, וכו'. נגמר. זה פרשה של יום ראשון. יום שני, קוראים בדיוק החלק שאחרי זה. ויהיה אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. זה נוהגים לומר אותו ביום ראשון. איפה? לא בקיאת התורה, בסידור. אומרים את זה ביום ראשון. זה היה מנהג בית אל. למה? כי אז אנחנו מבטלים כל גזרות קשות ורעות. וממשיכים את היהי רצון של הרב חידה, עם הריבונו של עולם שכתוב בתפילה של ראש השנה. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות צונך בלבב שלם, כן נכבשו רחמך את כעסיך, עד איפה? והארץ אזכור. אז אתה שמה. עכשיו יש באמצע הפרשה, ויעקוד את יצחק בנו. מה העניין שהפסוק מדגיש ויעקוד את יצחק בנו? אלא יצחק זה הסמל של הגבורה. וכל הדינים והמקטרגים הם באים משם. הם יונקים מהמידה של יצחק. אתה צריך לכוון ויעקוד את יצחק בנו. בעצם בסידור כל ציון זה מופיע בסוגריים. לכוון שיעקוד כעת הקדוש ברוך הוא את כל המקטרגים למעלה. ולא יקטרגו עלינו. אבל אתה אומר את זה בכוונה, אתה מכוון כאילו כעת הנה יצחק נעקד, ואתה מבקש מהשם, ריבונו של עולם, תעקוד כעת את כל המקטרגים, כל כוחות הדין, כולם נעקדים. אחרי זה, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. מה שואלת, מה זה ממעל העצים? שמה הוא אמר? וישם אותו על המזבח, אנחנו יודעים, הוא שם עצים, ויערוך את העצים. ויקח את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח. אז זה לא ישר על המזבח, הוא היה ממעל העצים. אומר ממעל העצים, הוא היה בדיוק מכוון כנגד כיסא הכבוד למעלה. אז תאמר שאתה אומר ממעל העצים, תכוון שזה כנגד כיסא הכבוד, תפילה שלך עולה ישירות. תבין, יחד עם הכוונה הזאת, היא תופסת טרם ועולה למעלה. אז זה צריך לדעת שביום ראש השנה אנחנו צריכים הרבה סיוע וכל מיני עניינים, גם בתפילה, לפני התפילה בבוקר, מהעשרה ראשונים אמרנו, אבל לפני שאתה מתחיל פרשת העקדה, תאמר את השני קטעים שיש בסידורים, במחזורים. אמר רבי שמעון, ארמית ידי בצלוטין לאלה, זה כדאי מאוד לומר אותו, ואחרי זה ריבון אלמה. איך זה ממשיך? יהיה רעבה כמך. למאה ולן חילה וכולי, מבקש מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים היום שתקבל את התפילות שלנו למעלה. אז זה יעשה את זה האדם, ובזה יכול לגרום שהתפילה שלו עולה למעלה. יש עוד כמה דברים שהם חשובים, אבל אולי גם מחר, אולי גם היום, נראה. יש עוד דבר אחד מיוחד במינו, שכבר הזוהר, רבי שמעון, התריע עליו. שאנחנו באים ביום ראש השנה ומבקשים, ובסדר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה, גזרות טובות, נזכר ונכתב לפניך. אז רבי שמעון אומר שהבן אדם, שאנשים באים לבית הכנסת וצובחים, הוא דיבר בצורה מאוד חריפה, צובחים ככלבים, הב הב. הב הב זה אמנם נביחה של כלב, אבל הכוונה בארמית תן תן. מבקשים, אנחנו מקבצים נדבות ביום ראש השנה. המבקשים מהשם, תן לנו חיים, תן לנו פרנסה, תן לנו בנים. אומר, אבל לא מכוונים על השכינה הקדושה, שהיא נמצאת בבית האסורים. תוציא אותם בית האסורים. אז עכשיו רגע השאלה. אנחנו נמצאים כעת בדילמה. אני אוי לי מכאן, אוי לי מכאן. צד אחד, תקנו לנו בתפילה לומר, נכון? ספר חיים ברכה ושלום. אבינו מלכנו, כותבן בספר הנשא תורה. כתוב, אתה צריך להגיד את זה. מצד שני, בא רבי שמעון ואומר, זה ככלבים, אתה מבקש רק כסף, אתה מבקש חיים, אתה מבקש עולם הזה, איפה העולם הבא, איפה השכינה הקדושה, איפה הגאולה, על מנה אתה לא מבקש. אז הוא מתכוון אחרת, הוא מתכוון. תבקש מהשם שייתן לך חיים כדי שאני אחיה בהם ואלמד בהם תורה. תבקש מהשם היום, תן לי חיים, כמו שאנחנו אמרנו שם, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים, בשביל שאני אעבוד אותך, בשביל שאני אהיה לי רוח צלול ללמוד תורה. אני מבקש ממך פרנסה, שלא יהיה לי התרדות של פרנסה. אני לא רוצה להיות עשיר או מיליארדר או כמו אני לא יודע מי, אבל אני רוצה שיהיה לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כמו שאמר יעקב אבינו. ולמה? כדי שאני אוכל לגדל ילדים ולפרנס אותם בכבוד ויהיה לי חיים טובים. בקש בריאות כדי שאני לא אפסיד תפילה בציבור, כדי שלא אפסיד קריאת התורה, לא אפסיד ברכת כהנים, לא אפסיד לימוד תורה וכן הלאה. מבקש בנים, לא בשביל שיגידו לי, אתה לא אבול בנת, אתה אבול בנים, לא. בגלל שיהיה לי בנים שיעבדו אותך. אז הוא מראש מבקש בנים לעבודת השם. אז רבי שמעון איתך עד הסוף. הבנת? אז זו הנקודה החשובה. זה דק מאוד, למה אתה מבקש? אני מבקש כסף, אני מבקש פרנסה, אני מבקש חיים, אני מבקש בריאות, אני מבקש ילדים, אני מבקש, מבקש זיווג לילדים, זיווג לבנות, הכל בשביל לעבוד אותך, לא לעשות עוונות. ואז הקדוש ברוך הוא שמח. אומר, תראו איזה בנים יש לי. אלה בנים שהם מעשה ידי להתפאר. אז יהי רצון שהתפילות שלנו יתקבלו ושיסתום פיות המקטרגים עלינו ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, חיים טובים ומאושרים, עזקו ואמצו. שלום הרב. מה? רבותיי, פדיון נפש זה 10 שקלים לנפש. יתרו אוסף לכולם, ואנחנו נעשה בלי נדר בערב ראש השנה ושוב בערב יום הכיפורים. יתרו.